אנחנו מתחילים היום מאמר, דיבור מתחיל, סוס אסיס בהשם, זה פסוק שמופיע אצל הנביא ישעיהו, וזה מההפטרה של שבת פרשת ניצבים. סוס אסיס בהשם, תגן נפשי באלוקיי, כי הלבישני בגדי ישע וגומר. יש שם במפרשים, אופנים שונים, איך להסביר את הפסוק הזה, האם זאת אומרת העיר ירושלים, שהעיר מודה לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא גאל אותה, או שהאם זה אומר, אומרים עם ישראל הקדוש ברוך הוא. כל פנים, הנביא ישעיה אומר את זה בשם מישהו אומר. אומר אדמור זקן, אנחנו רואים פה בפסוק, שהפסוק אומר, סוס אסיס בהשם, שכמובן, המילים סוס אסיס זה ביטוי שמחה, תגל נפשי באלוקיי, גם תגל נפשי זה גם ביטוי של שמחה. מה הדגש ומה ההבדל בין הניסוחים השונים? הוא שואל ואומר, קודם כל צריך לדייק, הנה ההפרש בין שמחה לגילה. מה ההבדל אם אומרים את המילה שמחה או שאומרים את המילה גילה? האם זה אותו דבר רק שמות נרדפים בניסוחים שונים, או שזה מילים בעלי משמעות שונה לגמרי? אומר, ההבדל בין שמחה לגילה הוא כי השמחה נקרא, מתי אומרים על דבר את הביטוי שמחה? בגלות נגלות השמחה מבחוץ. כשהשמחה נמצאת בצורה גלויה, שרואים את השמחה, כשהשמחה פורצת החוצה, אז קוראים לזה שמחה. דוגמה לדבר, והיא בחינת חג הסוכות, וכמו שמגיע חג הסוכות, אז אנחנו אומרים על בתפילה על חג הסוכות, זמן שמחתנו. מדוע? כי השמחה בסוכות היא שמחה גלויה, כמו בבית המקדש, היו רוקדים בשמחת בית השואבה. שמחה שהיא גלויה, זה נקרא שמחה. לעומת זאת וגילה, מה הפירוש המילה גילה? גילה נקרא כשהשמחה עדיין בפניות הלב, השמחה נמצאת עדיין בצורה פנימית, מבחוץ בגלוי לא רואים תנועה של שמחה, להפך, בפנים השמחה נמצאת, ולא באה לידי גילוי בחיצוניות, אבל השמחה לא מתגלה ולא פורצת החוצה. איפה רואים הוכחה מעניינת? שהגילה זו שמחה פנימית, ומה שרואים בחוץ אפשר לראות בדיוק הפוך. הפסוק אומר, כמו שכתוב, וגילו ברעדה. מה זה וגילו ברעדה? גילו זה תנועה של שמחה. רעדה זה תנועה הפוכה, זה תנועה של יראה, של פחד. איך מחברים את שני ההפכים וגילו ברעדה? ועכשיו אנחנו מבינים שרעדה תכסה את השמחה. כשהשמחה מכסה את ההפוך, כשהגילה, שזו שמחה פנימית, נמצאת באופן פנימי, והרעדה מכסה אותה מבחוץ, שלא תהיה נראית ונגלית בחוץ, שהשמחה לא תתגלה החוצה, היא לא תראה החוצה, רק תוכו רצוף השמחה. השמחה נמצאת בתוכו, בפנימיות הנפש, אבל בגלוי זה לא ניכר. ובהתגלות, מה רואים בגלוי? נראית ונגלית בחינת רעדה. בגלוי רואים רעדה והשמחה היא עצורה. מה הדוגמה לדבר? אם הדוגמה לשמחה הייתה סוכות, שעל סוכות אומרים זמן שמחתנו, מה הדוגמה לרעדה בגלוי? ושמחה פנימית, והוא בחינת ראש השנה. כמו שהתבאר, על ראש השנה כתוב את הלשון, וגילו ברעדה, כי בראש השנה זה זמן של קבלת המלכות של הבורא, אז היהודים, השמחה של ראש השנה היא לא שמחה פורצת גדר בגלוי, כמו בסוכות, כמו בשמחת תורה, ראש השנה הוא יותר עצור. זאת אומרת, מה שרואים בגלוי בראש השנה זה הרעדה, אבל זה אחד מהחגים. יש פה שמחה, אבל איפה השמחה נמצאת? היא נמצאת בצורה יותר פנימית ויותר עצורה. אחרי שהוא הסביר את ההבדל הברור בין שמחה לגילה, עכשיו נעזור לפסוק שלנו. הפסוק אומר, סוס אסיס בהשם, תגל נפשי באלוקיי. והנה הכתוב אומר, סוס אסיס, ולא פירש מי הוא האומר. מי אומר סוס אסיס? כמו שאמרתי לכם שמפרשים, חלקם אומרים שזה הולך על העיר ירושלים, חלקם אומרים שזה הולך על עם ישראל. לא כתוב בפסוק, הנביא ישעיהו לא מפרט מי הוא האומר סוס אסיס. והיינו, למה הוא לא אומר מי הוא האומר הזה? לפי שהוא מאמר הנביא בעד כללות ישראל. כי באמת אומר את זה בפועל הנביא ישעיהו, אבל את מי הוא מייצג בפסוק הזה? את כללות ישראל. כל יהודי ויהודי באופן פרטי שייך לפסוק הזה, שהוא יכול להגיד סוס אסיס באשר. מה המשמעות של זה ומתי זה? וביו העניין, כדי להבין את הסוס אסיס, מי אומר, מתי אומר, באיזה הקשר זה, אז הוא מקדים עניין אחר שקשור לראש השנה. הנה כתיב, יש פסוק מפורסם, כולנו מכירים, הפסוק שמדבר על תקיעת שופר, פסוק אומר, תיקו בחודש שופר. פסוק ידוע. כולם מכירים את הפסוק, שצריך לתקוע בשופר בראש השנה. אומר אבל הוא פשטי דקרא, כשאתה קורא את הפסוק הזה בצורה פשוטה, קורא את המילים, תיקו בחודש שופר, אינו מובן לכאורה. אתה לא יכול מהמילים האלה להבין שצריך לתקוע בשופר בראש השנה. מדוע? שאמר בחודש, אמנם כתוב כאן תיקו בחודש, ולא פירש באיזה חודש. תיקו בחודש שופר, אולי בחודש שבט. תיקו בחודש, הוא לא אמר איזה. ואב עלי לומר, לכאורה הפסוק שרצה שאנחנו נבין שצריך לתקוע בשופר בראש השנה, היה צריך לפרש לנו בחודש השביעי. מוסיפות מילה אחת. תיקו בחודש השביעי שופר. היינו יודעים שהכוונה היא בחודש תשרי. אבל כשהוא אומר בחודש ולא כותב איזה, אז איך אנחנו נדע לאיזה חודש הכוונה? אז הניסוח קצת דורש הסבר. שאלה נוספת, דיוק נוסף בניסוח, וגם עוד מילה כאן לא מובנת בפסוק. מהי דכתיב שופר? תיקו בחודש שופר. המילה שופר כאילו תלושה, כי אם הפשט של הפסוק אומר לך הוראה, שכשמגיע חודש, נניח אנחנו מבינים שזה חודש השביעי, נכניס פה את המילה השביעי כאילו בסוגריים. תיקו בחודש השביעי שופר. איך היה צריך להיות כתוב אם היינו משתמשים בשפה מדוברת? היינו אומרים תיקו בחודש בשופר. זו מילה שצריכה, עוד אחת שחסרה כאן. בשופר מבעלה. מה פרוש תיקו בחודש שופר? אין כאן איזה דבק שמדביק בין המילה שופר למילה בחודש. אלא מכוח שתי הדיוקים הללו, אנחנו צריכים לומר שהפסוק כאן מרמז על משהו אחר לגמרי. חוץ מהפשט המובן שמדובר כאן שצריך לתקוע בשופר בחודש תשרי, הפסוק רוצה לרמז על עוד משהו. בגלל הרמז הנוסף, הפסוק כותב את זה בסגנון כזה. מה הוא רוצה לרמז לנו עוד משהו? אך העניין, כי הנה חודש מלשון התחדשות. המילה חודש, אל תיקח אותו רק במובן חודש ספציפי מסוים, איזה השביעי, אוקיי, אני יודע שזה השביעי. לא, קח את המילה חודש כמובן, חודש, המילה חודש מלשון להתחדש, התחדשות. שעל שם זה, באמת בגלל המושג של התחדשות, נקרא כן כל חודש. לכל חודש, למה קוראים חודש? כי משהו מתחדש כל חודש. מה מתחדש כל חודש? במני חידוש הלבנה, שמתחדשת בכל חודש. כל חודש יש את המולד, הלבנה מתחדשת, אז קוראים זה חודש. אז המושג חודש קשור להתחדשות. עכשיו, מי מתחדש כאן? ואמר תיקו בחודש שופר? אם המילה בחודש זה מלשון התחדשות, אז כאילו הפסוק אומר, תיקו בשופר מחודש. תיקו בהתחדשות של שופר. פירוש, בחידושו של שופר. תיקו בחודש שופר. תיקו בשופר שיש בו התחדשות. זה רמז כאן. צריך להבין מה הרמז, אבל זה הרמז, לכן לא כתוב איזה חודש, ולכן לא כתוב בשופר. כדי לחבר את המילה חודש למילה שופר, מי הוא החודש כאן? מי הוא החדש כאן? השופר. שהשופר מתחדש בכל שנה. יש בשופר התחדשות, לא רק במובן, לא במובן שאתה צריך כל שנה ללכת למפעל לקנות שופר חדש. יכול להשתמש באותו שופר עשרות שנים, אבל בכל זאת מבחינה המשמעות הפנימית הוא אומר שבשופר של שנה זו אינו שופר של שנה אחרת. כל שנה זה שופר אחר, יש התחדשות בשופר. על איזה התחדשות הוא מדבר? מה התוכן של זה? כל זה צריך כאן להבין. אז יקדים כאן שני דברים, את עניין השמחה והגילה, וכדי להבין את השמחה והגילה, הוא אומר צריך להבין עוד מושג, תיקו בחודש שופר, מה זה ההתחדשות של השופר. כדי להבין את זה, אז הוא מביא עוד עניין. כנס לעניין הבא, כמה שנספיק עכשיו. ולבאר זה, צריך להקדים, כדי להסביר לנו, מה זה ההתחדשות של השופר, ומזה נבין את העניין של הגילה, שהפסוק מדבר כאן, נשאל שאלה עוד נוספת כללית מעניינת. ביור עניין ראש השנה, בוא נזבין את התאריך שנקבע ראש השנה להיות באלף תשרי, שנקבע באחד בתשרי. למה ראש השנה זה אלף תשרי? מה קרה ביום הזה אלף תשרי? שבו נברא האדם. אנחנו יודעים שבאלף תשרי נברא האדם הראשון. אבל אם מסתכלים מבחינת הסדר ימים, איזה יום של בריאת העולם זה אלף תשרי? אם זה היום שבו נברא האדם, אנחנו יודעים שהאדם נברא ביום השישי. אז לפני זה היה חמישי ורביעי ושלישי ושני וראשון. אז מה בעצם היום הראשון של בריאת העולם, אם נלך לפי התאריך הזה? חפי באלול. זאת אומרת, והוא יום שישי למעשה בראשית. א' תשרי זה היום השישי, כי בחפי באלול נברא העולם. אז אם כך אנחנו יודעים שיש לנו תאריך ראשון, מתי נברא העולם בחפי אלול, תאריך מתי נקבע ראש השנה, זה שישה ימים אחר כך, ב-א' תשרי. למה? צריך להבין, למה אם קובעים ראש השנה ביום א' למעשה בראשית? הוא היה יותר רגיוני, שאת רוצה להתחיל את המעגל של השנים, אנחנו סופרים שנה מסוימת, תשפ, מתחילים עכשיו תשפ"ב. אבל אם לכאורה נשאל מתי מסתיימת לה תשפ"א, לכאורה בכ"ד אלול, זה סוף תשפ"א, היינו צריכים בכ"ה באלול להגיד, הנה היום מתחיל תשפ"ב שנה לבריאת העולם. אמרו לא, חכה עוד שישה ימים, זה יתחיל באלף תשרי. למה לא מתחילים את זה באמת מהתאריך שהוא התחיל? ויום א' למעשה בראשית, היה צריך להיות א' בתשרי או הפוך. או שהקדוש ברוך היה צריך לברוא את העולם באלף תשרי. ואז היינו מתחילים באלף תשרי. לא, הקדוש ברוך הוא החליט שהבריאה תתחיל בקפה אלול, ואדם יברא באלף תשרי, וראש השנה יהיה אלף תשרי. מה הסדר אותה? ולמה היה תחילת בריאת שמיים בארץ בקפה באלול? למה הוא לא התחיל את הכל באלף תשרי? למה הוא החליט להתחיל את הכל בקפה אלול? וראש השנה שהוא יום א' בתשרי, היה ביום בו אדם הראשון. למה נקבע ראש השנה בבריאת האדם? ולא נקבע ראש השנה בבריאת העולם. נקודת התשובה היא, אחיני, על תחילת בריאת שמיים וארץ, לא היה צריך לקבוע ראש השנה יום מיוחד בשנה. מה דבר מעניין? לא היה צורך לקבוע יום מיוחד ולהגיד, הנה היום זה היום שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם פעם ראשונה. אין צורך לקבוע כזה יום. למה? לא בגלל שהיום הזה הוא לא חשוב, אלא בגלל שהיום הזה הוא כל יום, הוא היום. דיינו, נראה את הלשון. כי בריאת שמיים וארץ, מה זה נקרא שהקדוש ברוך הוא ברא שמיים וארץ? מה הוא ברא? היא בריאה מאין ליש גשמי. בריאת העולם זה בריאה מאין ליש. להיות נראה גשמיות העולם וחומריותו ליש ודבר. הקדוש ברוך הוא ברא עולם. שיראה כיש, כחומרי. זה הדבר הגדול שקרה בבריאת העולם. אבל מתי הוא עושה את זה? הוא לא עשה את זה רק ביום הראשון. עושה את זה בשנייה הראשונה, הוא עושה את זה גם השנייה השנייה, גם ביום שלמחרת, כל יום. כמו, ועל זה נאמר, איך אנחנו אומרים, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. שבריאה זו, זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם מאין ליש, מתחדש תמיד בכל יום. כל יום הוא מחדש את זה, ולא בראש השנה בלבד. אז אם כך נשאל, באיזה יום צריך לציין שזה היום שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? זה היום. זה כל רגע. זה לא קרה אז, זה קורה עכשיו. אז אם מצד בריאת עולם, אין לנו יום שבו צריך לומר, הו, זה היום, זה כל יום. אלא, מהו היום שאותו כן צריך לציין? אלא על בריאת האדם, ביום שישי למעשה בראשית. בריאת האדם זה משהו מיוחד. בבריאת האדם עצמו, מה מיוחד? מה, לאדם יש שני חלקים, יש לו גוף, יש לו נפש. ולא על בריאת גופו. הגוף של האדם הוא היה אפר מן האדמה, הוא דומה לכל הבריאה. הגוף שלו זה, אין הבדל בין הגוף שלו לבין כל הבריאה כולה. אז אם אמרנו שאין צורך לציין יום לבריאה, כי כל יום, הגוף שלו הוא גם כל יום. אלא מה קרה באלף ותשרי? מה הקדוש ברוך הוא יצר באלף ותשרי? אלא על נפשו. הנפש של האדם נוצרה וירדה והתלבשה בגוף שלו באלף ותשרי, שנאמר, וזה הפסוק אומר, והיפך באפיו נשמת חיים, שנשמת אדם הראשון הייתה כלולה מכל נשמות ישראל, הייתה נשמה כללית, נשמה שכוללת את כל היהודים לכל הדורות, ואת זה הקדוש ברוך הוא הוריד לעולם באלף תשרי והלביש את זה בתוך הגוף של אדם הראשון. כמו שכתוב אתם אדם אתם, הקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל בשם כללי, כולכם אדם, כי כולכם פרטים של אותו אדם הראשון, והיא תכלית עיקר בריאת העולמות. כל המטרה שהקדוש ברוך הוא ברא את הכל, זה בשביל האדם, בשביל עם ישראל. כמו שכתוב בראשית, בשביל ישראל שנקראים ראשית. הנה התחדשות בריאה זו, הבריאה של הנשמה של אדם הראשון, שזה לא בריאה מעין ליש גשמי, זה בריאה של משהו רוחני, שיש מעין, שהיא מעין ליש רוחני, היא מתחדשת בכל ראש השנה. זה דבר שמתחדש, יש לו תאריך מיוחד, כל ראש השנה מתחדשת הנשמה הכללית ובמילא כל הנשמות הפרטיות, ואת זה אנחנו מציינים בעניין הזה של ראש השנה. כמובן, את העניין הזה צריך עוד להבין, להיכנס לפרטים, אבל זה, רק התחלנו את נקודת העניין, נרחיב את זה בעזרת השם בשיעור הבא. מה אתה שואל?